كله صغير خوش عشوي آواز وفادتي بهياني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי יום ראשון י' במרחשוון תשפ"ב, מסכת ראש השנה דף ח'. רדיו כל חי, זוהי אכסניה לקול התורה נשמע בארצנו מחוצה לה, והתדרים בהם עושים קולות התורה נניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה לכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך אדוינו אלוהי ולא אבותיי שלא יירד דבר תקלה על ידי ולא ייקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כך כתב השל"ה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. שם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. פותחים כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה עם מצווה אחת מתוך התורה שבכתב על פי ספר החינוך מתוך התרי"ג מצוות. היום הזה מצווה תקנ"ט, שלא יישא סריס בת ישראל משורשי המצווה להרחיק ממנו לבלתי אפסיד כלי הזרע בשום צד. כידוע במלאכים שמסרסים הזכרים למנותם שומרים לנשים, ויש מן הזכרים הפחותים שרוצים בדבר כדי לזכות בשולחן המלך ולהרוויח ממון, ואנחנו עם הקודש בדעתנו שכל הסריס בידי אדם ייפסל מהתחבר עוד עם בת ישראל ומלשבת בית או דרך אישות. נרחיק העניין ונמאס אותו, ואם טענה זו נמצא טעם בחילוק האיסור בין הנפסד בידי אדם לנפסד בידי שמיים. וכעת הגענו בסייעת הדשמי הגדולה אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו בשיעור דפינו היומי הקודם, שהיה בערב שבת קודש פרשת לך לך. אז למדנו את דפים ו' וז' במסכת ראש השנה, ובסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. נחזור כעת על השאלות ונשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, למה נצרח לרבות פעמיים עשה לא תעשה וכפייה במאחר נדרו? והתשובה, לרבות כשאמר ולא יפריש וכשיפריש ולא יקריב, שיש חידוש בשניהם. שאלה שנייה, מתי חייב בבלת האחר בצדקה? והתשובה, רבה אמר שעובר מיד כיוון שעניים מצויים לפניו, וביארו התוספות שמה שכתוב בברייתא שעובר אחר ג' רגלים הוא כשאין מצויים עניים וצריך לחפש אחריהם. שאלה שלישית, לרבה עובר בעשה מיד כשעבר רגל אחד, באיזה מקרה לא יעבור בזה? והתשובה, כשהיה הקורבן או הבעלים חולה ברגל הזה שעבר. שאלה רביעית, בית בעיר חומה נפדה במשך שנה תמימה, עד מתי נפדה לרבי ומתי לחכמים? והתשובה, לרבי עד שיעברו 365 ימים ולחכמים עד שיעברו י"ב חודשים ובשנה מעוברת י"ג חודשים. שאלה חמישית, יורש ואישה האם עוברים בבלטה אחר? והתשובה, יורש אינו עובר ואישה לאבאי אינה עוברת, אבל לשיטת רבי זיירה עוברת. שאלה שישית, אישה בעלה מסמכה במה? והתשובה, לרשי בבגדים לתוספות, זהו רק אחרי החורבן, אבל קודם לכן חובתו להביאה לירושלים לאכול עמו שלמי שמחה. שאלה שביעית, מדוע לא מנתה משנתנו שאלף בניסן הוא ראש השנה לחודשים כפי שכתוב בברייתא? והתשובה, כיוון שהמשנה מנתה רק ראשי שנים שעל ידיהם נמנית שנה. שאלה שמינית, מה הכוונה שהוא ראש השנה לעיבורים ומדוע לא מנתה זאת משנתנו? והתשובה, שאם הגיע אלף בניסן שוב אי אפשר לעבר את השנה, ומשנתנו מנתה רק ראשי שנים שהם התחלה ולא שהם הפסקה. שאלה תשיעית, אדם שיתנדב משלו לקורבנות ציבור, באיזה תנאי קשרים הקורבנות ומה החידוש בזה? והתשובה, בתנאי שימסרם תחילה יפה יפה לציבור והתחדש בזה שאין חוששים שמה ירצה שיהיו הקורבנות משלו ולא ימסרם יפה. והשאלה האחרונה, ליש אומרים בברית מה דינו של הסוחר בית ואמר לשנה, ומה דינו כשאמר לשנה זו? והתשובה, כשאמר לשנה זה ליוד בית חודש, כשאמר לשנה זו אם היה זה עד א' באדר, כיוון שהגיע א' בניסן נסתיימה שכירותו. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אותות אשר למדנו בדפינו היומיים בערב שבת קודש פרשת לך לך, דפים ו' וז' במסכת ראש השנה. וחיית מוריי ורבותיי, וחיית החי וראה לי קר ותורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון בשבוע י' א' במרחשוון תשפ"ב. עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף ח' במסכת ראש השנה. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף ז' עמוד ב', 13 שורות מתחילת העמוד בנקודותיים, ומן המילים באחד באלול, ראש השנה למעשר בהמה. מן המינים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. שנינו במשנה שפתחה את מסכת ראש השנה לאל בדף בית עמוד א', באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה, שאז מתחילה שנה חדשה. ואין מעשרים הנולדים בשנה אחת, על הנולדים בשנה האחרת. בשנה שאחריה. או בשנה שלפניה. ואומרת הגמרא, מי הוא התנא ששנה את משנתנו? מני? משנתנו שאמרה שבאחד באלול ראש השנה למעשר בהמה כדעת מי? הרי כדעת רבי מאירי. דתנן, שנינו במשנה במסכת בחורות דף נ"ז עמוד ב', רבי מאיר אומר באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה. ואילו תחילת המשנה שאמרה ולרגלים, שאחד בניסן הוא ראש השנה לרגלים לעניין בלטה אחר, שממנו מתחילים למנות את שלושת הרגלים מני, כדעת מי? הרי היא כדעת רבי שמעוני, שסובר שאין עוברים בבלטה אחר עד שיעברו שלושת הרגלים כסדרם. ופסח הוא הרגל הראשון, כמבואר לאל בדף דלת עמוד א'. ועם הסיפה, ואמור ובאר את הסיפה של המשנה, רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים שראש השנה למעשר בהמה, הוא באחד בתשרי, ואם כן קשה, איך ייתכן רישה וסיפה, שתחילת וסוף המשנה שפתחה את מסכת ראש השנה עם דברי רבי שמעון, ומציאת הדברי המשנה האמצעיים עם דברי רבי מאיר. כלומר, אם משנתנו היא כדעת רבי מאיר, לא היה לה לכתוב סתם שאחד בניסן ראש השנה לרגלים, מבלי לפרש, שזה רק לדברי רבי שמעון. ורבי מאיר חולק עליו. רבי מאיר סובר שעוברים על בלטה אחר, אחר שעובר רגל אחד. ואם המשנה כדעת רבי שמעון, לא היה לה לכתוב סתם שאחד באלול ראש השנה למעשר בהמה, בלא לכתוב שאין זה אלא דעת רבי מאיר. מתרצת הגמרא, אמר רב יוסף, משנתנו כדעת תנאי אחד ישנויה. דעת רבי היא, ונסיב להליבה דתנאי. מנקת רבי בכל אחד מהדינים האמורי במשנה, את דעת התנא שהוא סובר שהלכה כמותו בדבר הזה. שברגלים סבר לה, ברגלים סובר רבי שהלכה כרבי שמעון, שאין עוברים על בלטה אחר, אלא בשלושה רגלים כסדרם וחג הפסח בתחילה. ובמעשר בהמה סבר לה כרבי מאיר. במעשר בהמה סובר רבי כרבי מאיר, שאחד באלול הוא ראש השנה לעניין מעשר בהמה. שואלת הגמרא, יחי, אם אכן משנתנו כולה דעת רבי, קשה. מדוע אמרה המשנה ארבעה ראשי שנים הם? הרי חמישה ראשי שנים עבו. חמישה ראשי שנים הם. שהרי הגמרא ביארה לאל בדף דלת עמוד א', שמה שאמרה המשנה שאחד בניסן הוא ראש השנה לרגלים, הכוונה שבאחד בניסן מתחיל חודש, שהרגל שחל בחודש הזה, דהיינו פסח, הוא ראש השנה לרגלים. ואם כן, ראש השנה הוא בתתוו בניסן, ונמצא שיש חמישה ראשי שנים. א', אחד בניסן למלאכים, ב', תתוו בניסן לרגלים, ג', אחד באלול למעשר בהמה, ד', אחד בתשרי לשנים ולשמיטין, והי, אחד בשבט או בטו בשבט, ראש השנה לאילן. שאילו היינו מפרשים שתחילת המשנה היא כדעת רבי שמעון, לא הייתה קשה הקושייה הזו. כיוון שהוא חולק וסובר שראש השנה למעשר בהמה הוא אחד בתשרי, ולדבריו, אין אלא ארבעה ראשי שנים. אבל אם אנחנו מפרשים שמשנתנו היא דעת תנא אחד, קשה, יש חמישה ראשי שנים ולא ארבעה. תרץ את הגמרא, אמר רבה, באמת משנתנו כולה דעת רבי. וכך אמר רבי, אמנם לדעתי יש חמישה ראשי שנים, אבל מכל מקום ארבעה ראשי שנים יש לדברי הכל. לדעת רבי מאיר יש ארבעה ראשי שנים, דדל, יש לחסר מחמשת ראשי השנים את ראש השנה לרגלים, שרבי מאיר חולק על רבי שמעון כמובן בברית הלל בדף דלת עמוד ב', שרבי מאיר הרי סובר שמספיק שיעבור חג אחד כדי לעבור על בלטה אחר, ולא צריך שלושה רגלים, כסדרן, ולרבי שמעון יש ארבעה ראשי שנים, ודל יש לחסר מחמשת ראשי השנים את ראש השנה למעשר בהמה, כיוון שלדעת רבי שמעון, ראש השנה למעשר בהמה אינו בזמן נפרד באחד באלול, אלא הוא באחד בתשרי, שהוא גם ראש השנה לשנים ולשמיטין. רב נחמן בר יצחק אמר תירוץ אחר. המניין ארבעה האמור במשנה שפתחה את מסכת ראש השנה אינו מתייחס למספר הימים שהם ראשי שנים, אלא למספר החודשים שיש בהם ראש השנה, וכך הוא פירוש המשנה. יש ארבעה חודשים ובהם בחודשים אלו יש כמה ראשי שנים. ומשום כך, אף שבניסן יש שני ראשי שנים, אחד באלף בניסן ואחד בתתוו בניסן, ניסן אינו נמנה, אלא בתור ראש השנה אחד. מקשה הגמרא שבין אם המשנה מונה את ראשי השנים, ובין אם היא מונה את החודשים שיש בהם ראשי שנים, קשה מדוע אמרה המשנה שיש רק ארבעה ראשי שנים, הרי מצינו בברית ראשי שנים נוספים שאינם מנויים במשנתנו. מיתי ויקשו בני הישיבה על דברי רבא ורב נחמן בר יצחק. שנינו בברית, 16 בניסן הוא ראש השנה לעומר, שמקריבים בו את מנחת העומר המתירה לאכול מהתבואה החדשה של שנה זו. ומתחדשת השנה לעניין שמאותו יום ועלה מותר לאכול תבואה חדשה. והשפת אמת מבאר שראש השנה לעומר היינו שכל התבואה שנשתרשה אחר יום זה אין העומר הקרב ביום זה מתירה, ואסורה היא באכילה עד שיתירה העומר של השנה הבאה. כמבואר במסכת מנחות בדף עין עמוד ב', שישה בסיוון שהוא חג השבועות הוא ראש השנה לשתי הלחם שמקריבים בו את שתי הלחם. שתי הלחם היו באים לעזרה אבל לא היו מקריבים אותם על גבי המזבח, ועליהם נאמר קורבן ראשית, תקריבו אותם להשם ולמזבח, לא יעלו לריח ניחוח, והקרבתם עתירה להביא מנחות מהתבואה החדשה של שנה זו. ומתחדשת השנה שמאותו יום ועלה מותר להקריב מהתבואה החדשה. ומפארת הגמרא את הקושיה, לרבה שהמשנה מונה את הימים שהם ראש השנה, ליטנה היה למשנה לומר ששישה ראשי שנים הם. ולרב נחמן בר יצחק שהמשנה מונה את החודשים שיש בהם ראש השנה, אמנם 16 בניסן שהוא ראש השנה לעומר לא מוסיף על המניין האמור במשנתנו, כיוון שניסן נכלל במניין הזה, אבל מכל מקום, משום ראש השנה לשתי הלחם שהוא בסיוון, ליטני היה למשנה לומר שחמישה ראשי שנים הם. תרץ את הגמרא מרב פאפה. כי ככה שיבתנה של משנתנו, מה שהוא מונה לראש השנה, הוא רק מידה דחיל מאורתה. דבר שתחילת השנה שלו חלה מהערב של אותו היום, דהיינו שכבר בתחילת הלילה זה מתחיל. אבל מידה דלא חיל מאורתה, דבר שתחילת השנה שלו לא חל מהערב אלא ביום, לא ככה שיב. התנה אינו מונה אותו במניין ראשי השנים, ומשום כך אינו מונה את ראש השנה לעומר, ואת ראש השנה לשתי הלחם שהם אינם מתחילים בערב, אלא רק ביום כשמקריבים את העומר ואת שתי הלחם. מקשה הגמרא על תירוצו של רב פאפה, וכי ניתן לומר שהתנה של משנתנו אינו מונה לראש השנה דבר שאינו מתחיל בלילה? והרי ראש השנה לרגלים שעניינו לעבור בבלטה אחר, אם יתאחר שלושה רגלים בהבאת קורבן שנדר להביאו, דלא חיל מאורתא, וככה שיב, הוא לא חל מהערב של תתוו בניסן, אלא רק ביום. אחר שקרב התמיד של שחר, שאז הוא הזמן שניתן להקריב נדרים ונדבות. שהרי אסור להקריב שום קורבן קודם הקרבת תמיד של שחר. שסברה הגמרא שהרגל מטיל עליו חובה להביא את הקורבן שנדר. ובוודאי לא יכול לחול עליו חובה להביא את הקורבן בזמן שלא ניתן להקריבו. ואף על פי כן מנע תנא את ראש השנה לרגלים בין ראשי השנים. תרץ את הגמרא להטויי, מעיקר המחיה וקי. להביא את הקורבן שנדר כבר... מתחילה בשעה שנדר עוד קודם תדבב בניסן, הוא כבר מחויב. אם כן, אין הרגל מטיל עליו חיוב להביא את הקורבן, אלא שאמרה התורה, שאינו עובר בבלטה אחרת, שיעברו עליו שלושה רגלים כסדרה משעה שנתחייב להביא קורבן. במניין שלושת הרגלים תלוי בתחילת הלילה בכניסת הרגל. שאינו עובר בבלטה אחר, אלא כשעברו עליו שלושת הרגלים שלימים. וכיוון שדבר זה תלוי בתחילת הלילה של פסח, אם נדר להביא קורבן אחר שנכנס הרגל של פסח, לא יחשב שעבר עליו פסח לאחר שנדר להביא קורבן ויעבור בבלטה אחר, רק אם לא יביא את קורבנו עד סוכות של השנה השנייה. ככה תוספות בדיבור המתחיל, והרי. מקשה הגמרא קושיה אחרת על תירוצו של רב פאפה. וכי ניתן לומר שהתנא של משנתנו אינו מונה לראש השנה דבר שאינו מתחיל בלילה? והרי עובלו דלא חי למאורתא, שאינם מתחילים מהערב אלא רק ביום של יום הכיפורים כשתוקים בית דין בשופר. כי נאמר בתורה לגבי יובל ועברת שופר תרועה בחודש השביעי בעשור לחודש ביום הכיפורים תעבירו שופר בכל ארציכם. וקידשתם את שנת החמישים שנה וקראתם דרור בארץ לכל יושביה, יובל היא תהיה לכם, ושבתם איש של אחוזתו ואיש של משפחתו, תשובו. ולכמן בדפחת עמוד ב' יש מחלוקת הנאים ולדעת רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן לברוקה, כל דיני היובל מתחילים בראש השנה ואז משתחררים העבדים, ויש עוד דין שצריכים בית דין לתקוע בשופר ביום הכיפורים של היובל. ולדעת חכמים אין העבדים משתחררים עד שיתקעו בית דין בשופר ביום הכיפורים. כעת סברה הגמרא, שהתנא של משנתנו סובר כדעת חכמים שהיובל חל רק בשעה שבית דין תוקעים בשופר. אז אם כן שואלת הגמרא, הרי יובלות אינם מתחילים מהערב אלא רק ביום של יום הכיפורים כשתוקעים בית דין בשופר, וככה שיבה אף על פי כן מנע התנא את ראש השנה ליובלות בין ראשי השנים. מתרץ את הגמרא, משנתנו כדעת רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה היא סוברת. לאמר לקרמן בדף ח' עמוד ב', מראש השנה באחד בתשרי חיל יובל, שכניסת היובל אינה תלויה בתקיעת השופר של יום הכיפורים, אלא כבר בראש השנה בתחילת הלילה חל היובל. מביאה הגמרא תירוץ נוסף מדוע משנתנו אינה מונה את ראש השנה לעומר ואת ראש השנה לשתי הלחם. רב שישה בריידר רבידי אמר, רב שישה בנו של רבידי אמר, כי ככה שיבתנה של משנתנו מה שהוא מונה לראש השנה הוא רק מידה דלא תלי במעשה. דבר שהתחלתו אינה תלויה בעשיית מעשה, אלא הוא מתחיל מאליו ולא שום מעשה. אבל מידה דתלי במעשה, דבר שתחילתו תלויה בעשיית מעשה, לא ככה שיב, אין התנא מונה אותו במניין ראשי השנים, ומשום כך אינו מונה את ראש השנה לעומר, ואת ראש השנה לשתי הלחם, שהרי אין השנה מתחדשת להתיר לאכול מתבואה חדשה, אלא במעשה של הקרבת העומר, וכן אינה מתחדשת להתיר להקריב מנחה מתבואה חדשה, אלא במעשה של הקרבת הכבשים הבאים עם שתי הלחם. מקשה הגמרא על תירוצו של רב שישה בריידר רבידי, וכי ניתן לומר שהתנא של משנתנו אינו מונה לראש השנה דבר שהתחלתו תלויה במעשה? והרי ראש השנה לרגלים שעניינו לעבור בבלטה אחר עם מתאחר שלושה רגלים בהבאת קורבן שנדר להביאו, מידי דטלי במעשה, זה דבר שתלוי במעשה הקרבת תמיד של שחר של הרגל הראשון, שאז הוא הזמן שניתן להקריב נדרים ונדבות. וככה שיב, ואף על פי כן מנע תנא במשנה הפותחת את מסכת ראש השנה, את ראש השנה לרגלים בין ראשי השנים, תרץ את הגמרא, הדין של בלטה אחר ממילא חייל, מעצמו הוא חל, בלא שום מעשה מיד כשנכנס הרגל. מקשה הגמרא, וכי ניתן לומר שהתנא של משנתנו אינו מונה לראש השנה דבר שהתחלתו תלויה במעשה? והרי ראש השנה ליובלות התחלתו תלויה במעשה שאינה יובל חל עד שיתקעו בידין בשופר ביום הכיפורים. ואף על פי כן מנה התנא את ראש השנה ליובלות בין ראשי השנים. תרץ את הגמרא, משנתנו היא כדעת רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, היא סוברת. שלשיטתו היובל מתחיל מיד באחד בתשרי בראש השנה, וזה לא תלוי בתקיעת השופר ביום הכיפורים. תירוץ נוסף מביאה הגמרא, מדוע המשנה אמרה שיש רק ארבעה ראשי שנים, ורבשי אמר כך הוא הפירוש של המשנה. ארבע ראשי שנים הם שהם בארבעה ראשי חודשים, שהם באחד בניסן, אחד באלול, אחד בתשרי ואחד בשבט. אבל ראשי השנים המוזכרים במשנה שאינם בראשי חודשים אינם נכללים במניין הזה. ומשום כך ראש השנה לרגלים אינו נכלל במניין, משום שאינו בראש חודש. ומטעם זה גם לא כתבה המשנה ראש השנה לעומר וראש השנה לשתי הלחם. מקשה הגמרא, אחד מארבעה ראשי השנים שהם בראשי חודשים ראש השנה לאילנות, שהוא באחד בשבט, והרי אין זה אלא כבית שמי בהמשך המשנה, אבל לבית הלל ראש השנה לאילנות זה בטו בשבט. וכי סתם לנו התנא בתחילת המשנה שלא כבית הלל? תרץ לגמרא, התנא אינו סותם כדברי בית שמי, שהמשך המשנה שנחלקו בבית שמי ובית הלל מתי הוא ראש השנה לאילנות הוא פירוש לתחילת דברי המשנה. ואחי כאמר, כך מתפרשת המשנה, שארבעה ראשי שנים אלו שאמרנו שהם בראשי חודשים, שלושה מהם, דיינו אחד בניסן, אחד באלול ואחד בתשרי, הם לדברי הכל. והראש השנה באחד בשבט אינו לדברי הכל, אלא הוא תלוי במחלוקת בית שמי ובית הלל. ומה שאמרנו ששלושה מהם, אחד בניסן, אחד באלול ואחד בתשרי, הם לדברי הכל, אין כוונת הגמרא שכל התנאים מודים לשלושת ראשי השנים הללו. שהרי רבי אלעזר ורבי שמעון חלקו במשנה ואמרו שבאחד באלול, זה לא ראש השנה למעשר בהמה, אלא כוונת הגמרא היא שבשלושה אלו גם בית הלל מודים. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שפתחה את המסכת, רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים ראש השנה למעשר בהמה ובאחד בתשרי. מבארת הגמרא, מניין לומדים מתי הוא ראש השנה למעשר בהמה? אמר רבי יוחנן, ושניהם בן רבי מאיר שאמר שראש השנה למעשר בהמה הוא באחד באלול. כמבואר לאל בדף זין עמוד ב', שהסובר במשנתנו שבאחד באלול ראש השנה למעשר בהמה זה רבי מאיר, ובין רבי אלעזר ורבי שמעון שאמרו שהוא באחד בתשרי, מקרא אחד דרשו. למדו את שיטתם מאותו פסוק וכל אחד מפרשו באופן אחר. שנאמר בתהילים סמכי, לבשו חרים עצון, הכבשות מן עצון התלבשו, כלומר התאברו. ותוספות בדיבור המתחיל, לבשו, הביאו בשם התרגום שפירוש הפסוק הוא שהתלבשו הכרים בצון, שהוא לשון נקייה, שעולים הזכרים על הנקבות ומעברים אותם. ורבינו חננאל פירש שהתאברו הצון, נעשו מלבוש לכרים שהם התלאים, ועמקים יעטפו בר. הבקעות יהיו מכוסות בתבועה, כלומר שהתבועה צומחת וניכרת יפה. יתרועו אף ישירו. וכשיבוא זמן הקציר שבו התבואה מתקשה, אז כשתנשב הרוח, ינקשו השיבולים זו על זו וישמע קול. ויראה כאילו השיבולים משוררות. בפרק זה בתהילים נוסד על ברכת הגשמים אשר נתן השם אחרי הרעב, אומר המלבים, בפירושו על הפסוק. ואמר בפסוק זה שעל ידי הגשמים שירדו, לבשו קרים הצון. ואמור בפסוק הזה אינו בזמן אחד, שהזמן שבו התבואה צומחת וניכרת יפה הוא באדר, והזמן שבו השיבולים מתקשות הוא אחרי כן, בחודש ניסן, שהוא זמן הקציר. וחולק רבי מאיר עם רבי אלעזר ורבי שמעון כיצד יש לדרוש את הפסוק הזה. רבי מאיר סבר כך יש לדורשו, אי מתי לבשו קרים הצון? כלומר מתי הוא הזמן שבו הכבשות מתאברות מהצון בזמן שעמקים יעטפו בר? ומתי הוא הזמן הזה שבו עמקים יעטפו בר? בחודש אדר. הרי שהכבשות מתאברות בחודש אדר ויולדות בחודש אב, שהרי זמן העיבור של כבשות הוא חמישה חודשים. שכל חודש אדר הוא הזמן שמתאברות בו הכבשות, שיש שמתאברות בתחילת אדר והן יולדות לאחר חמישה חודשים בתחילת אב. ויש שמתאברות בסוף אדר והן יולדות בסוף אב. ויש שמתאברות באמצע אדר והן יולדות באמצע אב. וכיוון שיש לנו לקבוע זמן ששווה בדרך כלל בכל הכבשים, אמרו שעד סוף חודש אב הוא זמן לידת הכבשים. ומשום כך אמר שראש השנה שלהם לעניין מעשר בהמה הוא באחד באלול, שהזמן שמתחדשת השנה לעניין שהנולד אחר זמן זה ייחשב לחדש שאינו יכול להתאסר עם הישן, הוא סמוך לזמן שבו מסיימות הכבשות ללדת. וכיוון שהן יולדות בחודש אב, לכן ראש השנה שלהם הוא באחד באלול. שואל הרן, הרי מה שבהמות יולדות חמישה חודשים אחר זמן עיבורן אינו אלא בבהמה דקה, שזמן עיבורה חמישה חודשים. אבל בהמה גסה מבואר במסרת בחורות בדף ח' שזמן עיבורה תשעה חודשים. אם כן, מדוע נקבע ראש השנה למעשר בהמה לפי זמן לידת בהמה דקה? הוא מתרץ שהתורה הקישה, השוותה בהמה דקה ובהמה גסה לעניין מעשר בהמה, כשאמרה וכל מעשר בקר וצון, ויש ללמוד מכך שראש השנה לעניין מעשר בהמה של בהמה דקה ובהמה גסה זה באותו זמן, וכיוון שרוב הבהמות הן בהמות דקות, יש לקבוע את זמן ראש השנה למעשר בהמה לפי הזמן שראוי לקבוע את ראש השנה בבהמות דקות. בבייר התורי אבן שבהמה דקה מרובה יותר, משום שיש שני מינים של בהמה דקה שחייבים במעשר, כבשים ועיזים. בבהמה גסה יש בה רק מין אחד שחייב במעשר, דהיינו בקר. ועוד שבהמות דקות יולדות יותר מבהמות גסות. אילו תוספות יום טוב כתב, שאף זמן לידת בהמה גסה זה באב, אלא שהבהמות הגסות מקדימות להתאבר 4 חודשים קודם שמתאברות הבהמות הדקות. המשיכה הגמרא ואומרת, ורבי אלעזר ורבי שמעון אומרים, כך יש לדרוש את הפסוק. אי מתי לבשו קרים הצאן? בזמן שיתרועעו אף ישירו. שנראה כאילו השיבולים משוררות, ואי מתי הוא זמן זה שבו השיבולים אומרות שירה? בחודש ניסן, שאז השיבולים מתקשות. ולמדנו שהכבשות מתאברות בניסן ויולדות בחודש אלול, ומשום כך אמרו שראש השנה שלהם הוא באחד בתשרי. מבארת הגמרא כיצד מתפרשים כל חלקי הפסוק לדעת רבי מאיר ולדעת רב אלעזר ורב שמעון. שואלת הגמרא ואידך נמי גם לדעת התנא השני דהיינו רבי מאיר שדורש שזמן עיבור הכבשים הוא באדר, הכתיב הרי מכל מקום נאמר בפסוק יתרועעו אף ישירו, שהוא בניסן, והיה לו ללמוד מכך שזמן עיבור הכבשים הוא בניסן, ואם אינו לומד כך, כיצד מפרשו את החלק הזה בפסוק? משיבה הגמרא, הוא חלק זה בפסוק מדבר באפלטה, דהוויין בניסן, בכבשים שמתאחרות להתאבר, שהן מקבלות זכר רק בניסן, אבל רוב הכבשים מתאברות באדר. וכך נדרש הפסוק, לבשו קרים הצון בזמן שעמקים יעטפו בר, וגם בזמן שיתרועעו אף ישירו, שרוב הצון מתאברות באדר, ומיעוט מתאברות בניסן. ואף שיש כבשות שיולדות באלול, מכל מקום כיוון שרוב הכבשות יולדות באב, המיעוט נגרר אחר הרוב לעניין מעשר. והזמן שבו תלוי תחילת השנה נקבע לפי הרוב. כך אומר הטורי אבן. שואלת הגמרא ואידך נמי, ואף לדעה אחרת, דהיינו דעת רבי אלעזר ורבי שמעון שדורשים שזמן עיבור הכבשים הוא בניסן. הכתיב הרי מכל מקום נאמר בפסוק ועמקים יעטפו בר, שזה באדר, יש ללמוד מכך שזמן עיבור הכבשים הוא באדר. וכיצד מפרשים הם חלק זה בפסוק? משיבה הגמרא, חלק זה בפסוק מדבר בחרפייתא, בכבשים שמקדימות להתאבר. חרפייתא מלשון בימי חורפי, האמור בספר איוב פרק כ"ט, ורש"י והמצודות ציון אומרים שהם ימי קדמותי. אז אם כן, הכבשים שמקדימות להתאבר, דעתיין מאדר, שמקבלות זכר כבר באדר, אבל רוב הכבשות מתאברות בניסן. וכך נדרש הפסוק, שלבשו קרים הצאן גם בזמן שעמקים יעטפו בר, וגם בזמן שיתרועעו אף ישירו, שרוב הצאן מתאברות בניסן ומיעוט מתאברות באדר. מקשה הגמרא על רבי יוחנן שפירש רבי מאיר חולק עם רב אלעזר ורב שמעון בדרש של הפסוק הזה. איך ייתכן לומר שתנאים אלו נחלקו בדרשת הפסוק שלבשו הקרים צון? בישלמה מובנת דרשת הפסוק הזה לרבי מאיר שאמר שרוב הכבשות מתאברות באדר, שהוא דורש את הפסוק כדכתיב כפי הסדר שנכתב בפסוק. לבשו קרים הצון, זמן עיקר עיבור הכבשות הוא בזמן שעמקים יעטפו בר, שהוא באדר, ומוסיף הפסוק ואיכה נמי, ויש גם מיעוט כבשות שמתאברות כשיתרועעו אף ישירו, שהוא בניסן. אלא לרבי אלעזר ורבי שמעון שאמרו שרוב הכבשות מתאברות בניסן, קשה, איפכא מיבאי ליה. היה לה כתוב להפוך את הסדר ולומר שלפשו הקרים הצאן בזמן שיתרועעו אף ישירו, ולהוסיף על כך ואיכה נמי, ויש גם כבשות שמתאברות בזמן שעמקים יעטפו בר. ומדוע הקדים הפסוק את הזמן שבו רק מיעוט כבשות מתאברות לזמן שרוב הכבשות מתאברות? מכוח הקושייה הזו מביאה הגמרא פירוש חדש במחלוקת רבי מאיר עם רב לזר ורבי שמעון. אלא אמר רב הדקולי אלמה, בין רבי מאיר ובין רב לזר ורבי שמעון אינם חולקים שדרשת הפסוק היא כך, לבשו קרים הצאן בזמן שעמקים יעטפו בר, דהיינו באדר, ואכן הכבשות יולדות באב. ואחר כאן לגבי זמן ראש השנה למעשר בהמה, באה יקרא כמפלגי. בדרשת הפסוק שתביא עכשיו הגמרא, שנאמר לגבי הפרשת מעשר מתבואה, בזה נחלקו. שנאמר בספר דברים פרק י' פסוק רב ב' עשר תעשר את כל תבואת זרעיך. דרשו חכמים שמה שקפה לפסוק לשון מעשר פעמיים, מפני שבשני מעשרות הכתוב מדבר, אחד מעשר בהמה ואחד מעשר דגן, תבואה, ונכתבו שניהם בפסוק אחד כדי להקישם ולדרוש מזה לזה. וחולק רבי מאיר עם רב לזר ורב שמעון מה יש לדרוש מן ההיקש הזה. רבי מאיר סבר שכך יש לדרוש, מקיש הכתוב מעשר בהמה למעשר דגן כדי ללמד מה כשם שמעשר דגן סמוך לגמרו איסורו, סמוך לזמן שבו מסתיימת מלאכתו ומתחייב הוא במעשר, אז הוא ראש השנה שלו לעניין מעשר, שדגן מתחייב במעשר בשנת הכנסתו לבית, ואחר זמן הקציר בניסן רגילים להניח את התבואה בשדה לכל ימות החמה כדי שתתייבש, ורק אז מכניסים אותה לבית, וראש השנה שלו הוא באחד בתשרי, כמה מפורש בברייתא לקמן בדף י"ב עמוד א', כשמסתיימים ימות החמה, אף מעשר בהמה יש ללמוד שסמוך לגומרו איסורו, שסמוך לזמן שבו הבהמות מתחייבות במעשר, דהיינו זמן לידתן, אז הוא ראש השנה שלו. וכיוון שהכבשות יולדות בחודש אב, הרי שאחד באלול הוא סמוך לגמרו. ורב לזר ורבי שמעון סברי, הם סוברים שכך יש לדרוש. מקיש, משווה הכתוב מעשר בהמה למעשר דגן, כדי ללמד מה כשם שמעשר דגן ראש השנה שלו הוא אחד בתשרי, אף מעשר בהמה גם כן ראש השנה שלו הוא באחד בתשרי. אומרת הגמרא שנינו במשנה שפתחה את מסכתנו, מסכת ראש השנה, לעיל בדף ב' עמוד א', באחד בתשרי ראש השנה לשנים. מבררת הגמרא למאי הלכתה לגבי איזה דבר אחד בתשרי הוא ראש השנה לשנים. משיבה הגמרא אמר רב פאפה לעניין מניין השנים שכותבים בשטרות, שהיו רגילים לכתוב בשטרי ההלוואה את זמן ההלוואה לפי מניין שנות המלך, ואמרה המשנה שלעולם באחד בתשרי מתחילה שנה חדשה למניין הזה, וגם אם עמד המלך בחפתת באלול, כיוון שהגיע אחד בתשרי מתחילה שנה חדשה והיא נקראת שנה שנייה למלך, והטעם שהוא צריכו לקבוע יום מיוחד לתחילת שנת המלך, ומשום דתנן, בגלל ששנינו במשנה במסכת שביעית פרק י' משנה ה', שטרי חוב המוקדמין פסולין. שטרי חוב שהזמן שנכתב בהם הוא לפני הזמן שבו ניתנה ההלוואה בפועל, פסולים השטרות, ואין המלווה יכול לגבות את חובו מקרקעות שמחר הלווה לאחרים, אפילו מאותן שמחר לאחר ההלוואה, אלא דינו כדין מלווה בעל פה, שגובים רק מנכסים שהם עדיין ברשות הלווה. נכסי בני חורין, כך הם נקראים. שבכל מלווה בשטר משתעבדים כל נכסי הלווה למלווה, ואף אם מחרם הלווה לאחרים, לא פוקע מהם השיעבוד ויכול המלווה לגבות מהם. אבל שטר זה, כיוון שהקדים את הזמן הכתוב בו לזמן ההלוואה, ודאי עשה כן כדי לגבות שלא כדין ממי שקנו נכסים מהלווה קודם ההלוואה. והוא רוצה לגבות מהם גם אחר הזמן שנכתב בשטר. ולכן כן נסו חכמים שלא יוכל לגבות בשטר הזה אף מנכסים שמחר הלווה אחרי זמן ההלוואה. שלכאורה הם משועבדים לטובת המלווה. ושטרי חוב המאוחרין שהזמן שנכתב בהם, ולאחר הזמן שבו ניתנה ההלוואה בפועל כשירים, כי אין המלווה מפסיד לשום אדם במה שאחר את הזמן הכתוב בשטר. ויכול המלווה לגבות רק מנכסים שמחר הלווה אחרי הזמן שכתוב בשטר. וכדי שיהיה ניתן להבחין בין שטרי חוב המוקדמים לשטרי חוב המאוחרים, קבעו שלעולם באחד בתשרי תתחיל שנה חדשה למניין שנות המלכים. כאילו לא היה זמן קבוע לכל המלכים, אלא כל מלך היו מונים לו מהיום שהעמידו למלך. אם יבוא לפנינו שטר שנכתב ונחתם על ידי העדים לבקשת הלווה בלא שראו העדים את ההלוואה, ומותר לכתוב שטר חוב לבקשת הלווה אף שאין המלווה עמו, ויאמרו העדים שאין הם יודעים אם הזמן שכתוב בשטר הוא קודם ההלוואה או אחר ההלוואה בפועל. הם רק יודעים שהלוואו בזמן אחר מהזמן שכתוב בשטר. והיינו באופן שידוע לנו שהמלווה הלווה ללווה רק הלוואה אחת. אז אם לא נדע מתי עמד המלך, לא נדע אם השטר הזה מוקדם או מאוחר. הנה הדוגמה, כגון, יהיה כתוב בשטר בחודש כסלו השנה השלישית, ויעידו העדים שהלוואו בתמוז בשנה השלישית. אז אם עמד המלך באחד מהחודשים שאחר תמוז קודם כסלו, נמצא שחודש כסלו קודם לחודש תמוז בשנת המלך, והשטר הוא שטר מוקדם ופסול. ואם עמד המלך בחודשים שאחר כסלו קודם תמוז, נמצא שתמוז קודם לכסלו בשנות המלך, ושטר זה הוא שטר מאוחר וקשר. לכן קבעו שלעולם באחד בתשרי תתחיל שנה חדשה למניין שנות המלך. שואלת הגמרא, איך ניתן לפרש שראש השנה לשנים האמור במשנה היינו לעניין מניין שנות המלכים? ואתנן, הרי שנינו גם כן במשנה שבאחד בניסן הוא ראש השנה למלכים. ואמרינן, ושאלנו לאל בדף בית עמוד א' למה היא הלכתה? מדוע נקבע יום מיוחד שיהיה ראש השנה למניין המלכים, ולא אמרו שכל מלך תתחיל שנתו מהיום שעמד בו למלך? ואמר רב חיסדא, תירץ רב חיסדא, לשטרות, כדי שיהיה ניתן להבחין איזה שטר חוב קודם למלווה בפועל ואיזה מאוחר מהמלווה. הרי שתחילת השנה למניין שנות המלכים זה באחד בניסן ולא באחד בתשרי. תרץ את הגמרא, לא קשיא, אין סתירה בין הדברים. כאן כשאמרה המשנה שראש השנה לשטרות הוא באחד בניסן, כוונתה היא שהוא תחילת השנה לעניין מניין השנים של מלכי ישראל. כאן כשאמרה המשנה שאחד בתשרי ראש השנה לשנים, כוונתה היא שהוא תחילת השנה לעניין מניין השנים של מלכי אומות העולם. מקשה הגמרא, אלא מאחר שפירוש משנתנו הוא שראש השנה למלכי אומות העולם הוא באחד בתשרי, קשה. הרי הדבר הזה דאמר רב חיסדא לאל בדף ג' עמוד א' על מה שאמרה המשנה שראש השנה למלכים הוא באחד בניסן, לא שנו, לא אמרו במשנה כך, אלא לעניין מניין שנות מלכי ישראל. אבל למלכי אומות העולם אחד בתשרי מנינן, מונים את שנותיהם. אז נשאלת השאלה, רב חיסדא מתניתין עתה להשמועינן, וכי רב חיסדא בא להשמיענו דבר שנכתב במשנה בפירוש? הרי המשנה עצמה אומרת בהמשך דבריה, שאחד בתשרי הוא ראש השנה לשנים, ונתבהר שהכוונה למניין שנות מלכי אומות העולם. תרץ את הגמרא, לא, רב חיסדא לא בא להשמיענו את עצם הדין שמלכי אומות העולם מונים להם מאחד בתשרי, אלא רב חיסדא קרא יתא להשמועינן, רב חיסדא בא להשמיענו מאיזה פסוקים אנחנו למדים שיש חילוק לעניין זמן תחילת השנה בין מלכי ישראל למלכי אומות העולם, כפי שנתבהר לאל בדף ג' עמוד א' ועמוד ב', ושם זה נלמד מתוך הפסוקים בספר נחמיה. מביאה הגמרא תירוץ נוסף על הקושייה, מה בא רב חיסדא להשמיענו, והיא באה איתה, אם תרצה תוכל ליישב את הקושייה הזאת כך. רב חיסדא שאמר שלמלכי אומות העולם מונים מתשרי, סובר שמה שאמרה משנתנו שבאחד בתשרי הוא ראש השנה לשנים, אין הכוונה למניין שנות מלכי אומות העולם, אלא כרבי זיירא מתנילה, ומפרש את דברי המשנה כמו רבי זיירא. דרבי זיירא אמר שמה שאמרה המשנה שאחד בתשרי הוא ראש השנה לשנים, הכוונה לתקופה, לעניין תקופות החמה והלבנה, שכדי לעבר חודשים ושנים מחמת הפרש שנוצר בין שנת החמה לבין שנת הלבנה, מחשבים ומונים את סדר הילוכם של תקופות אלו מתחילת חודש תשרי של בריאת העולם. ומשנתנו היא כדעת רבי אליעזר דאמר לקמן בדף יוד עמוד ב' בתשרי נברא העולם, ותקופת תשרי היא התקופה שבה נבראו ונתלו המאורות ברקיע. שנת החמה מתחלקת לארבע תקופות, תקופת ניסן, תקופת תמוז, תקופת תשרי ותקופת טבת, ותקופה היא מלשון הקפה, אומר אבו דרהם, כלומר חזרה וסיבוב, שבכל התקופות הללו השמש מקיפה ומשלימה את סיבובה. והוא מבאר שזמני היום והלילה משתנים מתקופה לתקופה, שבתקופות תשרי וניסן זמני היום והלילה שווים. בתקופת תמוז היום ארוך יותר מהלילה, ובתקופת טבת היום קצר יותר מהלילה. אבל לדעת רבי יהושע לקמן בדף יוד עמוד ב' שבניסן נברא העולם, התקופה הראשונה בשנת החמה היא תקופת ניסן. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל לתקופות שיש נפקמין הגדולה בין חשבונו של רב לזר לחשבונו של רבי יהושע. והפני יהושע מבאר שיש בזה נפקמין על הדין האמור לקמן בדף חפה לפעמוד א', שלעולם צריך שתחול תחילת תקופת ניסן קודם תתוו בניסן. ואם עולה החשבון שתקופת ניסן מתחילה לאחר תתוו בניסן, מעברים את השנה. וכיוון שלדעת מי מהם שלחשבונו נברא העולם חצי שנה קודם לחשבון של התנה השני, כל תקופה מתחילה תתוו שעות קודם שמתחילה התקופה לפי חשבונו של התנה השני. ונסביר שהרי לדעת כולם תחילת חשבון התקופה תלוי בזמן שניתלו המאורות בבריאת העולם, שהוא בתחילת היום הרביעי לבריאה, אלא שלדעת רבי אליעזר אז התחילה תקופת תשרי, ולדעת רבי יהושע אז התחילה תקופת ניסן. ומשך כל תקופה 91 ימים ו7 שעות ומחצה, ו91 ימים הם 13 שבועות שלימים. ונמצא שכל תקופה מתחילה באותו יום מימות השבוע שהתחילה התקופה הקודמת, אלא שהיא מתחילה 7 שעות ומחצה אחר השעה שהתחילה התקופה הקודמת. ואם כן, לדעת מי שסובר שהעולם נברא חצי שנה קודם, תחילת התקופה שלאחר חצי שנה מבריאת העולם התחילה אחר תתוו שעות מתחילת היום, ואילו לדעת התנה שאז נברא העולם, התחילה התקופה בתחילת היום, ונמצא שלעולם כל תקופה לחשבון של הסובר שהעולם נברא חצי שנה קודם, מתחילה תתוו שעות קודם שהיא מתחילה לחשבון של התנה השני. יכולה להיות שנה שבה לחשבונו של תנה אחד תתחיל תקופת ניסן קודם תתוו בניסן, ולחשבונו לא יהיו צריכים לעבר את השנה, ואילו לחשבונו של התנה השני תתחיל תקופת ניסן אחר תתוו בניסן, ולחשבונו יהיו צריכים לעבר את השנה. הביאה הגמרא ביור נוסף בדברי המשנה, רב נחמן בר יצחק אמר מה שאמרה המשנה, שאחד בתשרי ראש השנה לשנים, היינו לדין, שבתחילת השנה דן השם את כל באי העולם וגוזר מה יהיו הקורות אותם באותה שנה. דכתיב נאמר בספר דברים פרק י' פסוק י' ב', ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה, תמיד עיני השם אלוקיך בא, מראשית השנה ועד אחרית שנה. ודרשו חכמים את הפסוק הזה, שמראשית מתחילת השנה נידון כל אחד ואחד מה יהיה עליו בכל אותה השנה הצופה. ושנה לעניין זה מתחילה בתשרי, ובאחד בתשרי הוא הזמן שבו נידונים כל באי העולם. שואלת הגמרא, ממה ידע בתשרי הוא? מניין לנו שראשית השנה היינו תשרי והוא תחילת השנה לעניין הדין? משיבה הגמרא, דכתיב נאמר בתהילים פ"א, תיקו בחודש שופר, בכסל ליום חגינו, יש לתקוע בשופר ביום שיש בו כיסוי. ואיזה הוא חג שהחודש הלבנה מתכסה בו, ואינה נראית לרחוקים ממנה, שהלבנה סמוך לחידושה קטנה היא, וקודם שמתכסה הלבנה בסוף החודש היא נראית בבוקר במזרח, ואז אינה נראית ליושבים במערב, וכשהיא מתחדשת היא נראית בערב במערב, ואז אינה נראית ליושבים במזרח. הווה אומר, יש לומר שחג זה ראש השנה הוא, שזמנו הוא בתחילת החודש. אבל שאר החגים זמנם אינו בתחילת החודש, אלא לאחר שכבר נתמלה הלבנה ונראית בכל מקום. בכתיב, ונאמר בפסוק שאחרי זה בתהילים, כי חוק לישראל הוא משפט לאלוקי יעקב. חוק הוא לישראל לתקוע באותו יום, והוא יום משפט להשם, הרי שראש השנה הוא גם תחילת השנה לעניין הדין. מביאה הגמרא דרשות נוספות בפסוק הזה, תנו רבנן, שאלו חכמים בברייתא, נאמר בפסוק כי חוק לישראל הוא משפט לאלוקי יעקב. פסוק זה מלמד שאין בית דין של מעלה נכנסים לדין, אלא אם כן קידשו בית דין של מטה את החודש, שרק אחר שקבעו בית דין יום זה לראש חודש דנים בבית דין של מעלה, שכך נדרש פסוק זה, שרק אם קבעו ישראל את חוק החודש יהיה יום זה משפט להשם. דרשה נוספת מביאה הגמרא תניא אידך בברייתא אחרת שנינו, ממה שנאמר כי חוק לישראל הוא, אין לי ללמוד אלא שראש השנה הוא יום דין לישראל. אבל שראש השנה הוא יום דין גם לאומות העולם מניין? תלמוד לומר מלמדנו הכתוב משפט לאלוקי יעקב, שאוסיף בזה הפסוק דין נוסף על האמור קודם לכן, לומר שכל באי העולם נידונים ביום זה. ממשיכה הברייתא, ומאחר שכל העולם נידונים ביום זה, אם כן מה תלמוד לומר, מה מלמדנו הכתוב באומרו כי חוק לישראל? שמשמע שיש דין מיוחד לישראל, אלא פסוק זה מלמד שישראל נכנסים תחילה לדין קודם לשאר האומות. וטעם הדבר כדי רב חיסדא, אמר רב חיסדא מלך וציבור, כשהם נידונים לפני השם, המלך נכנס תחילה לדין, שנאמר בתפילת שלמה המלך במלכים א', פרק ח', פסוק נ"ט, לעשות משפט עבדו ומשפט עמו. עבדו היינו שלמה שהוא מלך. והוזכר משפטו קודם משפטם של ישראל, הרי שכלשהו חשוב קודם הוא להיכנס לדין. מה הייתם? מה הטעם שמלך קודם להיכנס לדין? היא באה איתם אם תרצה תאמר שהטעם הוא משום דלעבור אחר על המיקם מלכה אבראי. זו לא מידה דרך ארץ שיעמוד וימתין המלך בחוץ. היא באה איתם אם תרצה תאמר שהטעם הוא מפני שיש לדון את המלך מקמי דלי פוש חרון אף השם. קודם שירבה חרון אף השם בשביל אבונות הציבור, כדי שלא ייפרע מהמלך על כל אבונותיו מחמת חרון האף. ומטעמים אלו דינם של ישראל קודם לדין של שאר אומות העולם, שישראל חשובים יותר משאר האומות, ואין זו מידה דרך אחרת שימתינו על שאר האומות, ולכן יש לדונם קודם שירבה חרון האף מחמת אבונות אומות העולם. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שפתחה את המסכת שאחד בתשרי הוא ראש השנה לשנים ולשמיטין. מבארת הגמרא את המקור לכך שאחד בתשרי הוא ראש השנה לשמיטין. שואלת הגמרא, מנהלן מיכן למדנו ששנת השמיטה מתחילה באחד בתשרי ואז נאסרת עבודת הקרקע? משיבה הגמרא, דכתיב נאמר בספר ויקרא פרק חפי פסוק ד' ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ, שלא יעשו בה עבודות בקרקע, וגמר שנה שנה מתשרי. ולמדו בגזרה שווה את תיבת שנה שנאמרה בפסוק הזה מתיבת שנה שנאמרה לגבי דבר שמתחיל בחודש תשרי. דכתיב נאמר מראשית השנה והיינו תשרי, כפי שהוכיחה הגמרא לעיל, שכשם ששם מתחילה השנה מתשרי, כך בשמיטה מתחילה השנה בתשרי. מקשה הגמרא, ולגמור שנה שנה מניסן, מדוע לא נלמד גזירה שווה מתיבת שנה שנאמרה לגבי דבר שמתחיל בחודש ניסן? דכתיב נאמר לגבי חודש ניסן, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. ופסוק זה מדבר בחודש ניסן, כמו שהוכיחה הגמרא לעיל בדף זין עמוד א'. ומניין לנו לדרוש את הגזירה שווה מתשרי? מתרצת הגמרא, דנין, יש לנו ללמוד גזירה שווה של המילה שנה שאין עם החודשים, שלא הוזכרו עם החודשים, מתיבת שנה שאין עם החודשים, ואין דנים ואין ללמוד גזירה שווה תיבת שנה שאין עם החודשים, שלא הוזכרו עם החודשים, מתיבת שנה שיש עם החודשים, שהוזכרו עם החודשים. ובשמיטה וכן בשנה שנאמרה לגבי חודש תשרי, לא הוזכרו חודשים סמוך לשנה, ואילו בשנה שנאמרה לגבי חודש ניסן, הוזכרו חודשים סמוך לשנה שנאמר לחודשי השנה, ומשום כך יש ללמוד גזירה שווה שנה שנה מתשרי ולא מניסן. שכל גזירה שווה שניתן לדרוש אותה משני פסוקים, יש לדרוש אותה מהפסוק שהוא דומה יותר לפסוק שאנחנו רוצים לדורשו. כך אומר הריטב"א. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שפתחה את המסכת שאחד בתשרי הוא ראש השנה לשנים ולשמיטין וליובלות. מבארת הגמרא, שנחלקו התנאים מתי תחילת השנה של היובל. מקשה הגמרא, וכי יובלות תחילת שנתם באחד בתשרי הוא, והרי יובלות תחילת שנתם בעשרה בתשרי הוא. דכתיב נאמר לגבי יובל בספר ויקרא פרק חפי פסוק ת' ועברת שופר תרועה בחודש השביעי בעשור לחודש, ביום הכיפורים תעבירו שופר, שיש לתקוע בשופר ביום הכיפורים של שנת היובל. וזמן תקיעת שופר זו ומיקומה מבואר לכמן בדף למד עמוד א', ונאמר בפסוק שאחרי כן, וקידשתם את שנת החמישים שנה וקראתם דרור בארץ לכל יושביה, ושבתם איש אל אחוזתו, משמע שדיני שילוח העבדים והחזרת השדות לבעליהם הראשונים אינם חלים אלא ביום הכיפורים לאחר שתוקעים בשופר. תרצת הגמרא, אמני, משנתנו זו בשיטת מי ישנויה, היא בשיטת רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקאי, שהוא סובר שהיובל מתחיל בראש השנה. לתניה, שנינו בברייתא, נאמר בפסוק וקידשתם את שנת החמישים שנה, והפסוק הזה מיותר, שהרי קודם לכן נאמר כבר וספרת לך שבע שבתות שנים, והיו לך ימי שבע שבתות השנים תשע וארבעים שנה, ועברת שופר תרועה בחודש השביעי, שבחודש השביעי אחר שתספור 49 שנים יהיה היובל. ואם כן, כבר למדנו שהיובל הוא בשנת החמישים, והפסוק הזה מיותר הוא. ומה תלמוד לומר, מה מלמדנו הכתוב בזה? אלא לפי שנאמר בפסוק יום הכיפורים, יכול הייתי לומר שלא תהיה שנת היובל מתקדשת אלא מיום הכיפורים ואילך. תלמוד לומר, לכך נאמר וקידשתם את שנת החמישים, ופסוק זה מלמד ששנת היובל מתקדשת והולכת מתחילתה. היובל מתחיל באחד בתשרי, בראש השנה. מכאן אמר רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, בתחילת שנת היובל, בימים שמראש השנה ועד יום הכיפורים לא היו עבדים נפטרים, לא היו רשאים להילך לבתיהן, שהרי נאמר ביום הכיפורים תעבירו שופר בכל ארציכם, ורק בפסוק שאחרי כן נאמר וקראתם דרור בארץ לכל יושביה. מבואר שאף שהיובל מתחיל בראש השנה, אין העבדים רשאים להילך לבתיהם עד אחר תקיעת השופר ביום הכיפורים, ולא היו משתעבדין עובדים לאדוניהם, אלא אוכלין ושוטין, שהיו עדיין אוכלין ושוטין משל אדוניהם, ושמחים, ואם היה רצונם בכך, היו נותנים מטרותיהם בראשיהם להראות שיצאו לחופשי, כלומר שלא היו משתעבדים בהם כלל. וכיוון שהגיע יום הכיפורים, תקעו בית דין בשופר, ואז נפטרו העבדים לבתיהם ושדות חוזרות לבעליהם. שאף שעיקר היובל מתחיל בראש השנה, כפי שנדרש מהפסוק וקידשתם את שנת החמישים שנה, מכל מקום גזירת הכתוב היא שלא יהיו העבדים נפטרים לבתיהם ולא יחזרו השדות לבעליהם עד לאחר תקיעת השופר ביום הכיפורים. שואלת הגמרא ורבנן שסוברים שהיובל מתחיל ביום הכיפורים ואינם דורשים את הפסוק וקידשתם את שנת ה-50 שנה, כפי שדרש רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן ברוקה, מה הם דורשים מהפסוק הזה? משיבה הגמרא, רבנן דורשים את הפסוק הזה כך, שנים אתה מקדש, והיא אתה מקדש חודשים. רק בשנת ה-50 ששנת היובל יש מצווה על בית דין לומר בכניסתה מקודשת השנה. אבל אין מצווה לקדש חודשים, ואחר שבית דין קבעו את זמן ראש חודש, אין צריכים לומר מקודש החודש, שרבנן סוברים כדת רב לזר ברב שמעון לקמן בדף כ"ד עמוד א', שלעולם אין מקדשים את החודש. ואומנם דת המשנה לקמן בדף כ"ד עמוד א', שתמיד יש לקדש את החודש ולומר מקודש מקודש. ודעת רב לזר ברבי צדוק במשנה שם היא, שאם נקבע החודש בזמנו, דהיינו ביום ה-30 מתחילת החודש שקדם לו, צריכים בית דין לקדשו, אבל אם נקבע ראש חודש שלו בזמנו, דהיינו ביום ה-31 מתחילת החודש שקדם לו, אין צריכים לקדשו. מביאה הגמרא פסוק נוסף שנאמר לגבי היובל, שדרשתו תלויה במחלוקת רבנן ורבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה. תניא אידך בברייתא אחרת שנינו, נאמר בספר ויקרא פרק כ"ה פסוק י"א, יובל היא שנת ה-50 שנה תהיה לכם. מה תלמוד לומר, מה מלמדנו הכתוב בזה, הרי כבר קודם לכן בפסוק י' הוזכר שהיובל הוא בשנת ה-50, אלא לפי שנאמר וקידשתם את שנת ה-50 ודרשו מכך שהיובל מתחיל כבר בראש השנה עוד קודם שתקעו בשופר ביום הכיפורים, יכול הייתי לומר שכשם ששנת היובל מתקדשת והולכת מתחילתה, שאף שאין תוקים אלא ביום הכיפורים מכל מקום מוסיפים ומקדשים את היובל כבר מראש השנה, ומבאר הפני יהושע שוודאי לדעת רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, מה שהיובל מתחיל בראש השנה, אין זה מדין תוספת על שנת היובל. אלא שעיקר היובל מתחיל בראש השנה, אבל עכשיו אומרת הברייתא, שאילו לא היה נאמר יובל היא, היינו יכולים לטעות ולומר שמה שלמדנו מהפסוק וקידשתם את שנת ה-50, שהיובל מתחיל מראש השנה, אין זה מעיקר היובל. שעיקר היובל מתחיל ביום הכיפורים, ומשום תוספת מתחיל היובל בראש השנה. אז כשם ששנת היובל מתקדשת והולכת מתחילתה, כך מתקדשת והולכת בסופה, אחר שנגמרה השנה וימשך היובל עד יום הכיפורים של שנה שאחריה, ויהיו ימים אלה אסורים גם הם בעבודת קרקע. ואל תטמע על כך, אל תשאל על כך איך ייתכן שאף בשנה שאחר היובל יהיו ימים שתהיה בהם קדושת יובל, שהרי לגבי כמה דברים מוסיפים מחול על קודש בין לפניהם ובין לאחריהם. ואין זאת תמיה אם תהיה הוספה ותוספת על שנת היובל בשנה שלאחריה. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב במה שאמר יובל היא שנת ה-50 שאין לומר כן. המילה היא משמעותה למעט שרק שנה זו היא בכלל היובל, וכך נדרש הפסוק הזה. שרק את שנת ה-50 אתה מקדש, והיא אתה מקדש את שנת ה-51. שהיובל מסתיים בראש השנה של השנה ה-51. מבאר הריטב"א שמן הדרשה הזו למעידים, שאין חלק בשנת ה-51 שיהיה בכלל עיקר קדושת היובל שיהיו אסורים בו כל עבודת הקרקע. אבל ודאי יש איסורים שנוהגים בשנת ה-51 מחמת היובל, כשם שמוסיפים מחול על קודש בשמיטה כמבואר בגמרא לקמן בדף ט עמוד א', אז כך מוסיפים מחול על קודש ביובל. שואלת הגמרא ורבנן שסוברים שהיובל מתחיל רק ביום הכיפורים, וממילא אינם צריכים פסוק כדי ללמד שאין היובל ממשיך עד יום הכיפורים של השנה ה-51, שהרי אם אף שנת היובל עצמה אין כולה קדושה, שהימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים אינם בכלל היובל, אז כל שכן שאין היובל ממשיך בשנת ה-51. כך התוספות בדף ח' עמוד ב' דיבור המתחיל ורבנן. ומוסיפים התוספות שאין לומר שממה שנאמר בפסוק שנה יש ללמוד שימשך היובל עד יום הכיפורים, שאז נשלמת שנה משעה שהיובל חל. אין לומר זאת משום שפשטות לשון הפסוק וקידשתם את שנת ה-50 משמע שהיובל אינו אלא בשנת ה-50 ולא בשנת ה-51. ואם אין לנו טעם לומר שיהיה תוספת על היובל בשנת ה-51, אין צריך את איתור הפסוק האומר יובל אי שנת ה-50 שנה כדי ללמד את הדבר הזה. לכן שואלת הגמרא, רבנן שסוברים שהיובל מתחיל רק ביום הכיפורים, וממילא הם אינם צריכים פסוק כדי ללמד שאין היובל ממשיך עד יום הכיפורים של השנה ה-51, אם כן הפסוק יובל אי שנת ה-50 שדרשו ממנו בברייתא, שאין היובל ממשיך בשנת ה-51, מה הם דורשים ממנו? משיבה הגמרא, חכמים דורשים את הפסוק הזה כך, ששנת היובל רק שנת 50 אתה מונה בה, והיא אתה מונה בה גם שנת 50 ליובל זה, וגם שנה אחת ליובל הבא. אלא מניין השנים ליובל הבא מתחיל רק אחר שנת היובל, ועושים שמיטה רק בשנה השביעית שאחר היובל. ובאה הדרשה הזו להפוק היא להוציא משיטתו דרב יהודה, דאמר במסכת נדרים בדף סמך א' עמוד א', ששנת 50 עולה לכאן ולכאן, גם לשנת 50 ליובל זה, וגם לשנה אחת ליובל הבא. ועושים שמיטה בשנה השישית שאחר היובל. כמה שמלן משמיעתנו התורה דלא. שאין אומרים כן, אלא מניין השנים של יובל הבא מתחיל משנה שאחר היובל. ונראה מדברי הגמרא שלדעת כל התנאים, מסברה היינו אומרים ששנת היובל עולה גם לשנה הראשונה ליובל הבא אחריו. אלא שלדעת חכמים מה שנאמר בפסוק שנת החמישים, בא להוציא מן הסברה הזו ולומר ששנת היובל אינה נמנית לשנה הראשונה ליובל הבא. אבל רבי יהודה ורבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה סוברים ששנת החמישים שמופיע בפסוק בא ללמד שאין צריך להוסיף על היובל בשנה שאחריו, ונשארת הסברה ששנת היובל עולה למניין היובל שאחריו. מבארת הגמרא מהו מקור הדין שהוזכר בברייתא לאל בדף ח' עמוד ב' שמוסיפים מחול על הקודש. מבארת הגמרא ומה שאמרה הברייתא דמוסיפין מחול על קודש מנהלן, מאיכן למדנו דין זה? משיבה הגמרא דתניא, שנינו בברייתא מופיעה במסכת מועד קטן דף ג' עמוד ב' וכן במסכת מכות בדף ח' עמוד ב', נאמר בפרשת שמות פרק למד פסוק כ"א, ששת ימים תעבוד וביום השביעי תשבות, בחריש ובקציר תשבות. בסוף הפסוק שמצווה על שביתה ממלאכת חריש וקציר, ודאי לא בא ללמד שמלאכות אילו אסורות בשבת, שהרי בשבת לא רק חרישה וקצירה נאסרו, אלא אף כל שאר המלאכות נאסרו. ואין לומר שבא הפסוק לחלק, כלומר ללמד שאין מתחייב בשבת רק העושה את כל המלאכות כולן, אלא אף העושה אחת מהמלאכות האסורות בשבת מתחייב, משום שאת הדבר הזה אנחנו לומדים במסכת שבת בדף עין עמוד א' מדרשות אחרות. אז נחלקו תנאים לעניין מה נאמר הפסוק הזה. בחריש ובקציר תשבות. רבי עקיבא אומר, חלק זה בפסוק נאמר לעניין שביעית, וכך הוא פירוש הפסוק, ששת ימים תעבוד וביום השביעי תשבות, ואף בשישה ימים שמותר לך לעשות מלאכה, יש לך לשבות בחריש ובקציר בשנת השמיטה, שזה השנה שלנו גם כן, תשפ"ב. ובוודאי אינו צריך לומר שחריש וקציר של השנה השביעית אסורים, שהרי כבר נאמר בשנה השביעית בספר ויקרא פרק חפי פסוק ד', ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ שבת להשם, שדך לא תזרע וחרמך לא תזמור. ולימדה אותנו התורה בזה שמלאכות קרקע אסורות בשביעית. במסכת מועד קטן בדף ג' עמוד א', חולקים רבי יוחנן ורבי אלעזר, אם החורש בשביעית לוקה, וביארה הגמרא שמי שסובר שהחורש בשביעית לוקה, לומד זאת מכלל ופרט וכלל. מהפסוק שהביאה הגמרא כאן, שבת שבתון יהיה לארץ, זה כלל, שמשמע שאסור לעשות שום מלאכה בקרקע. שדך לא תזרע וחרמך לא תזמור, את צפיח קצירך לא תקצור ואת ענבי נזירך לא תבצור. זהו פרט, שמשמע שרק מלאכות אלו אסורות. ואחרי כן נאמר, שנת שבתון יהיה לארץ, שהוא גם כן כלל. ודרשו מכך שלא רק המלאכות המוזכרות בפרט אסורות, אלא אף שאר מלאכות הדומות למלאכות הללו, כגון חרישה, גם כן אסורות. והסובר שהחורש בשביעית אינו לוקה סובר, שמה שכתבה התורה בפירוש איסור בזמירה ובצירה, אף שמלאכת זמירה נכללת במלאכת זריעה, ומלאכת בצירה נכללת במלאכת קצירה, זה כדי להשמיענו שאין חייבים אלא למלאכות האמורות בפסוק בפירוש. שואלים התוספות בדיבור המתחיל שהרי, אמנם לדעת הסובר שלוקים על חרישה מובנים דברי הגמרא שיש ללמוד מפסוק זה שגם חרישה אסורה, ונמצא שהפסוק בחריש ובקציר תשבות מיותר לדרשה. אבל לדעת הסובר שאין לוקים על חרישה, הרי כשם שלא ניתן ללמוד מהפסוק של שדך לא תזרע שלוקים על חרישה, כך אין ללמוד ממנו כלל איסור בחרישה. ואם כן, איננו יודעים שחרישה אסורה, אלא ממה שנאמר בחריש ובקציר תשבות. אבל מכל מקום אין לוקים על חרישה, משום שאינה אלא איסור עשה, ולוקים רק עליו. ואם כן, פסוק זה אינו מיותר לדרשה אחרת, תרצים התוספות, שאומנם לדעה הזו חריש, המילה חריש, לא מיותר לדרשה, אבל כיוון שקציר האמור בפסוק הזה לא ניתן לומר שבא ללמד על עיקר האיסור, שהרי נאמר בפירוש בתורה שקצירה אסורה בשביעית, וצריך לדורשו לעניין תוספת שביעית, גם חריש האמור יחד עמו בפסוק, יש לדורשו לעניין תוספת שביעית. והרי קרוקוס כתב שלדעה זו לומדים שחרישה אסורה ממה שנאמר ושבתה ארץ שבת להשם. אז אם כן, מה שאמרה הברייתא שמוסיפים מחול על קודש, מה המקור לדין הזה? השיבה הגמרא שנינו בברייתא נאמר בפסוק ששת ימים תעבוד וביום השביעי תשבות בחריש ובקציר תשבות. וסוף הפסוק שמצווה על שביתה ממלאכת חריש וקציר ודאי לא בא ללמד שמלאכות אלו אסורות בשבת. שהרי בשבת לא רק חרישה וקצירה נאסרו, אלא כל הלמתת מלאכות נאסרו. ונחלקו התנאים לעניין מה נאמר הפסוק הזה. רבי עקיבא אומר חלק זה בפסוק נאמר לעניין שביעית ובוודאי אינו צריך לומר שחריש וקציר של השנה השביעית אסורים שהרי כבר נאמר בשנה השביעית. ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ שבת להשם, שדך לא תזרע וחרמך לא תזמור, ולימדה אותנו התורה בזה שמלאכות קרקע אסורות בשביעית. אלא בא הפסוק ללמד על חריש של שדה אילנות בערב שביעית, דהיינו בשנה השישית הנכנס לשביעית, המועיל לפירות הגדלים בשביעית שהוא אסור. ובמסכת מועד קטן בדף ד' מבואר שמדאורייתא אסור לחרוש 30 יום לפני ראש השנה של שביעית, וחכמים הוסיפו לגזור שלא לחרוש בשדה אילן מעצרת מחג השבועות שקודם שביעית ובשדה תבואה מפסח שלפני השביעית. ועוד בא ללמד הפסוק בחריש ובקציר תשבות, ועל קציר של שביעית היוצא למוצאי שביעית תבואה שהיה ניתן לקוצרה בשביעית שהרי כבר הביאה שליש, ודין זה הוא גם בקטניות ובפירות האילן, ויצא שנת השביעית ולא נקצרה, שצריך לנהוג בה כל דיני שביעית. ומלמדנו הפסוק שיש תוספת על קדושת השנה השביעית גם בשנה שלפניה וגם בשנה שלאחריה. ומכאן לומדים גם לשבתות וימים טובים ויום הכיפורים שיש להוסיף עליהם לפניהם ולאחריהם. ויש ללמוד זאת על ידי הלימוד של מה מצינו, שכשם שבשביעית שהיא זמן שיש בו קדושה גילתה התורה שיש להוסיף עליה לפניה ולאחריה, כך הוא הדין בכל הזמנים שיש בהם קדושה שיש להוסיף עליהם לפניהם ולאחריהם. וברש"י מבואר במסכת מכות שלמידים מהפסוק הזה שיש בתבואה הזו קדושת שביעית, אבל התוספות לקמן בדף י"ב עמוד ב דיבור המתחיל מנהג בירו, שלא רק שיש דין פירות שביעית על התבואה הזו לעניין שאסור לעשות בסחורה וחייבת בביור ולשאר דיני פירות שביעית, אלא אף אסור לעשות עבודת קרקע לצורך הפירות הללו גם בשנה שאחר השביעית. ובירו התוספות שמה שיש קדושת שביעית על הפירות אין זה משום תוספת שביעית, אלא הוא משום שגדלו בשביעית, ורק מה שאסור לעשות עבודת קרקע בשבילם בשנה שאחר השביעית זהו משום תוספת שביעית. רבי ישמעאל אומר גם סוף הפסוק בחריש ובקציר תשבות מדבר לעניין שבת. שוב נזכיר את כל הפסוק, ששת ימים תעבוד וביום השביעי תשבות בחריש ובקציר תשבות. לומד רבי ישמעאל שגם סוף הפסוק מדבר לעניין שבת, והטעם שפרטה התורה למלאכת חורש וקוצר הוא כדי ללמדנו מה חריש רשות, שכשם שחרישה שנאסרה בשבת היא חרישה של רשות, כלומר שאינה מצווה, שהרי אין חרישה שיש בה מצווה, כך אף קציר שנאסר בשבת אינו אלא קציר של רשות, ויצא מכלל האיסור קציר שעורים לצורך מנחת העומר שהוא קציר של מצווה. ואם חל תזיין בניסן שהוא זמן הקרבת קורבן העומר בשבת, קצירת העומר דוחה שבת. מנחת העומר היא מנחה שקריבה בתזיין בניסן יום למחרת חג הפסח, ואם עתירה לאכול מהתבואה החדשה כמפורש בתורה והוויתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן, והניף את העומר לפני השם לרצונכם ממחרת השבת יניפנו הכהן, ולחם וקלי וחרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה, עד אביאכם את קורבן אלוקיכם, דורשת הגמרא במסכת מנחות בדף סמכת, שמנחת העומר באה מסעורים ומצוותה, שיקצרו את הסעורים בליל תזיין בניסן, שהוא מוצאי יום טוב ראשון של פסח, ועומר הוא שם מידה, וזה עשירית העיפה, ורק קצירת הסעורים לצורך העומר מצווה היא, אבל חרישה וזריעה לצורך העומר אינה מצווה, שאם מצא שדה חרושה וזרועה, אינו צריך לחרוש ולזרוע. ואם כן, אף אם לא מצא שדה חרושה וצריך הוא לחרוש לצורך העומר, אין חרישה זו מצווה. אבל קצירת העומר מצווה היא, שאף אם מצא תבואה קצורה, אינו יכול להקריב ממנה, אלא צריך לקצור לשם מנחת העומר. והגמרה שם דורשת את זה מפסוק, וקצרתם את קצירה, והוויתם את עומר, שאין העומר בא, אלא מתבואה שנקצרה לצורך הבאת העומר. ומבאר הריטב"א שרבי ישמעאל סובר שיש חובה להביא את העומר דווקא מסעורים שנקצרו באותו היום, וכך סובר את המשנה שם במסכת מנחות בדף סמך ה', אבל רבי עקיבא סובר שאפשר להביא את העומר גם מסעורים שנקצרו לפני אותו יום, ומשום כך אם חל תזיין בניסן בשבת אין קצירתו דוחה שבת, אלא מביאים את העומר מסעורים שנקצרו קודם השבת. ואילו במסכת מכות כותב הריטב"א שיש לומר שרבי עקיבא סובר שקצירת העומר כן דוחה את השבת, אבל הוא סובר שאת הדבר הזה לא לומדים מפסוק, אלא זהו הלכה לא משה מסיני. ולכן מהפסוק בחריש ובקציר תשבות, הוא לומד לגבי שנת השמיטה. שואלת הגמרא ורבי ישמעאל שאינו דורש את הפסוק הזה לעניין תוספת שביעית, הדין שמוסיפים מחול על קודש מנעלי, מאיכן הוא למד אותו? משיבה הגמרא רבי ישמעאל, נפקא ליה, למד את הדין הזה מדתניא, מהברייתא שמופיעה במסכת יומא בדף פ"א עמוד ב', דרשה אמורה בברייתא לגבי יום הכיפורים. נאמר לגבי יום הכיפורים בספר ויקרא פרק כ"ג פסוק ל"ב, ועיניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב, מערב עד ערב תשבתו שבתכם. ושנינו בברייתא, אילו היה נאמר בפסוק רק ועיניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש, יכול היית לומר שיש להתענות בתשעה לחודש. תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב, בערב, שאין צריך להתענות אלא מתחילת הלילה שאחר היום התשיעי, כשמתחיל היום העשירי, שהרי ערב הוא תחילת לילה של היום הבא. ממשיכה הברייתא ואומרת, אם היה נאמר בפסוק רק בערב, יכול היית לומר שאין צריך להתענות אלא מי שתחשך ויעשה לילה. ליל יום הכיפורים רק יצטרכו להתחיל להתענות. תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב בתשעה, שכבר בתשיעי צריך להתענות, ובלילה אין זה תשיעי אלא עשירי. הכיצד? כיצד ניתן לפרש את הפסוק הזה שמצד אחד נאמר בו בערב, ומשמע רק מי שתחשך ומעידך נאמר בו בתשעה על כוחך, שכך כוונת הפסוק, שיש להתענות בעשירי, וכפי שנאמר בערב, ומה שנאמר בתשעה בא ללמד שמתחיל ומתענה מבעוד יום קודם שנעשה לילה. ופסוק זה מלמד שמוסיפין מחול על קודש. ומחלק זה בפסוק אין לי ללמוד אלא שיש להוסיף על יום הכיפורים בכניסתו. אבל שגם ביציאתו צריך להוסיף עליו מניין. מאיפה לומדים זאת? תלמוד לומר מלמדנו הכתוב מערב עד ערב. יש להתענות מתחילת הלילה של יום העשירי, עד תחילת הלילה שאחריו ועד בכלל. שאף בתחילת הלילה יש להתענות כדי להוסיף על יום הכיפורים ביציאתו. שמה שאמר הכתוב עד ערב, היינו עד ועד בכלל. כלומר, שהזמן שאמר הכתוב שעד לזמן זה יש להתענות, הוא עדיין בכלל הזמן שיש להתענות, שגם בתחילת זמן זה יש להתענות. ומחלק זה בפסוק אין לי ללמוד, אלא שיש להוסיף מחול על הקודש ביום הכיפורים. אבל שגם בשבתות צריך להוסיף מחול על הקודש מניין, מאיכן יודעים זאת? תלמוד לומר מלמדנו הכתוב תשבטו, והמילה הזו מיותרת היא. ובא ללמד שגם בשבתות יש להוסיף מחול על הקודש. ממשיכה הברייתא ואומרת ימים טובים שצריך להוסיף בהם מחול על הקודש מניין. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב שבתכם, שתיבה זו מיותרת, ובא ללמד שבכל הימים טובים יש להוסיף מחול על הקודש. כיצד? מהו הכלל העולה מכל הדרשות שנאמרו בפסוק הזה? שכל מקום שיש בו שבות, כל מקום וזמן שהוזכרה בו בתורה לשון שביתה, דהיינו שבת, יום טוב, יום הכיפורים ושביעית, מוסיפים בו מחול על קודש. ויראה הגמרא מה דורש רבי עקיבא ממה שנאמר ביום הכיפורים בתשעה לחודש. שואלת הגמרא ורבי עקיבא שלמד שמוסיפים מחול על הקודש מהפסוק בחריש ובקציר תשבות ואינו צריך ללומדו מהפסוק שנאמר לגבי יום הכיפורים. היי פסוק זה ועיניתם את נפשותיכם בתשעה מה יעביד לי, מה הוא דורש בו? משיבה הגמרא מבא אלי, רבי עקיבא צריך את הפסוק הזה לדרשתו של חייא ברב מדיפתי, לחדתני חייא ברב מדיפתי. דתני חייא ברב מדיפתי, שנה בברית חייא ברב מדיפתי, נאמר בספר ויקרא פרק כ"ג פסוק ל"ב, ועיניתם את נפשותיכם בתשעה, והדבר תמוע וכי בתשעה מתענים, ועלו בעשירי מתענין, כפי שמפורש בתורה אך בעשור לחודש השביעי הזה יום הכיפורים, הוא, ועיניתם את נפשותיכם, אלא לומר לך, ללמדך שכל האוכל ושוטה בתשיעי כדי להכין עצמו להתענות בעשירי, מעלה עליו הכתוב כאילו צוותה התורה להתענות גם בתשיעי וגם בעשירי. והוא אכן התענה גם בתשיעי וגם בעשירי, שכך מתפרש הפסוק, ועיניתם את נפשותיכם בתשעה, מה שאתם אוכלים בתשעה לחודש, נחשב לכם לעינוי. שעל כוחך מה שנאמר, ועיניתם את נפשותיכם, אין הכוונה לעינוי, שהרי העינוי הוא בעשירי לחודש, אלא ודאי כוונת התורה היא, לקרוא לאכילה והשתייה של ערב יום הכיפורים, ט' בתשרי, עינוי. ובמסכת יומא בדף פ"א עמוד ב' מפרש רש"י שלפי דרשה זו כך מתפרש הפסוק, ועיניתם את נפשותיכם, תכינו את עצמכם באכילה בתשיעי לחודש. כדי שתוכלו להתענות בעשירי לחודש, ומה שכתבה התורה את האכילה בתשיעי בלשון עינוי, כדי ללמד שהאוכל בתשיעי, הרי הוא כאילו התענה. כותב רש"י אצלנו בדף ט' עמוד א', שכיוון שהאכילה בתשיעי בחודש נחשבת לעינוי, כל המוסיף באכילה ביום הזה, הרי זה עדיף. ועל מעלת האכילה בתשיעי כתב הריטב"א, שהוא כדי שיוכל להתענות יפה ולא יבוא לידי תחיית העינוי ביום הכיפורים. וטעם נוסף כתב הריטב"א בשם רבינו יונה, שבאכילה בתשיעי מראים שיום הכיפורים קדוש הוא לאלוקינו, וראוי לאכול בו ממתקים כמו בראש השנה. אלא שגזירת הכתוב היא לפרוש בו מתאוות גופניות כדי שנהיה כמלאכים. עד כאן מוריי ורבותיי תלמוד תורתנו בדף ח' במסכת ראש השנה, וכעת אל פנינתנו שונה הלכות. הרבה זמן לא התראינו בפינה הזו שבה אנו משננים מספר הלכות למעשה אודות אשר למדנו בדפינו היומי. מצוות עשה למנות החודשים לניסן ולקרוא לחודש ניסן חודש הראשון ולאייר חודש השני וכן בכל החודשים כדי שנזכור תמיד יציאת מצרים. ויש אומרים שזהו דווקא לאחר הגאולה הראשונה ביציאת מצרים ולאחר שגלו בשנית חזרו למנות החודשים מתשרי ולקרות להם שמות כניסן אייר וכולי. שנה מעוברת היינו שנה שמוסיפים בחודש נוסף על י"ב החודשים ואין מוסיפים אל החודש אדר, ועל שלושה סימנים בית דין מעברין את השנה, ואחד מהם שאם בית דין חישבו ומצאו שתחול תקופת ניסן לאחר תתוו בניסן, הרי שצריך לעבר את השנה כדי שחג הפסח יחול בתוך תקופת ניסן בזמן האביב. יכולים בית דין לחשב ולקבוע איזו שנה צריכה להתעבר, אפילו כמה שנים קודם שנת העיבור, אבל אין אומרים שנה פלונית מעוברת, אלא באדר של אותה השנה שאומרים שחודש הבא אינו ניסן אלא אדר שני, ובשעת הדחק יכולים בית דין להודיע כבר לאחר ראש השנה של אותה השנה, ששנה זו מעוברת היא. אם הגיע יום למד באדר ועדיין לא הודיעו בידין שהשנה מעוברת, אין יכולים יותר לעבר את אותה שנה. מכיוון שאותו יום ראוי להיות ראש חודש ניסן, ומשנכנס ניסן אין יכולים שוב לעבר. אבל בדיעבד היא מברואה ביום 30 לחודש אדר מעוברת. שואלים ודורשים בלכות הפסח קודם לפסח 30 יום ומתחילים מיום הפורים עצמו. יש אומרים שהוא הדין בכל הרגלים, ויש אומרים שבעצרת דורשים יום א' בסיוון, ויש אומרים שרק בפסח נאמר הדין הזה. ועל כן נוהגים בדרשת שבת הגדול ושבת תשובה לדרוש הלכות החג וללמד את העם המעשה אשר יעשון בהלכות עגלה וביעור חמץ ואפיית מצה ושאר הלכות הפסח, אבל אם דורש רק בפלפול או דרוש, אינו יוצא ידי מצווה זו, ועיקר המצווה שכל אחד יעסוק בהלכות הפסח 30 יום קודם הפסח. שני תלמידים שבאו לשאול 30 יום קודם הפסח ואחד מהם שואל בהלכות הפסח, נזקקים להשיבו קודם לחברו, משום ש30 יום קודם הפסח נחשב כשואל לעניין. מי שהגיע ראש חודש ניסן אין מקריבים קורבנות ציבור אלא מתרומה חדשה, ואם עדיין לא הגיע תרומה חדשה לוקחים מן הישנה. לפיכך אם הגיע ראש חודש ניסן ויש בבית המקדש בהמות שמיועדות לתמידין מתרומה ישנה, פודין אותן ויוצאין לחולין, ואף על פי שהם תמימין והדמים יינתנו לתרומה ישנה וכן עושים במותר הקטורת. כל קורבנות הציבור יכול יחיד לנדב אותם משלו, ובלבד שימסרם לציבור, אבל יש שכתבו שדווקא מכשירי קורבן כבגדי כהונה וכדומה באים משל יחיד, אבל עבודת ציבור וקורבנות ציבור אין באים אלא משל ציבור ומשל שקלים ששקלו בתרומת הלשכה. באחד בתשרי ראש השנה לסחירות בתים, ועל כן המזכיר בית לחברו לשנה סתם מונה י"ב חודש מיום ליום, ואם אמר לשנה זו אפילו לא עמד אלא באלף באלול, כשהגיע אחד בתשרי עלתה לו שנה ונסתיימה הסחירות. אבל אם עמד פחות מ-30 יום קודם ראש השנה מונה י"ב חודש מיום ליום, ואין אומרים ששכר דווקא עד ראש השנה, שאין אדם שוכר בית לפחות מ-30 יום. ב-16 בניסן הוא זמן הקרבת קורבן העומר, ומזמן זה ואילך הותר לקצור ולאכול מתבואה חדשה שגדלה בשנה זו. אין מביאים מנחות ולא מנחת נסכים, ולא ביקורים מן החדש קודם הבאת העומר, וקודם הבאת שתי הלחם בשישה בסיוון, ואם הביא קודם להבאת העומר פסול, אבל אם הביא קודם לשתי הלחם, כשר. באחד בתשרי ראש השנה לדין שבו הקדוש ברוך הוא דן כל אחד ואחד, ושוקל זכויותיו עם אבונותיו, ומי שנמצא צדיק נחתם לחיים, מי שנמצא רשע נחתם למיטה, והבינוני תולים לו עד יום הכיפורים, אם עשה תשובה נחתם לחיים, ואם לאו נחתם למיטה. ראש השנה לשנת היובל הוא אחד בתשרי, אלא שאין דיני היובל חלים במלואם, אלא לאחר תקיעת השופר ביום הכיפורים, ועל כן מראש השנה ועד יום הכיפורים, אין העבדים משתחררים לבתיהם, אבל גם אינם משתעבדים לאדוניהם, אלא אוכלים ושותים ושמחים ועטרותיהם בראשיהם, כדרך בני החורים, וכן הנסדות חוזרות לבעליהם, אלא לאחר יום הכיפורים, וכיוון שתקעו בית דין בשופר ביום הכיפורים, משתחררים העבדים לבתיהן, וחוזרות השדות לבעליהן. מצוות עשה על בית דין הגדול לקדש את שנת ה-50 שנה, והיינו לומר בתחילת השנה מקודשת השנה, והיינו אלא למצווה ולא לעכב, ויש שאומרים שקידוש מעכב ביובל, ומברכים על מצווה זו לקדש שנים. נסתפק המנחת חינוך, אם לא קידשו ביום הכיפורים, אם אפשר לקדש אחר יום הכיפורים עד כלות השנה, או שדווקא בתחילת השנה. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף ח' במסכת ראש השנה, עם הצגת 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מתי הוא ראש השנה למעשר בהמה ומדוע? שאלה שנייה, מה הכוונה שא' בתשרי הוא ראש השנה לשנים? שאלה שלישית, מה לומדים מהפסוק כי חוק לישראל הוא? שאלה רביעית, לעניין מה נאמר שא' בתשרי הוא ראש השנה לשמיתין? שאלה חמישית, לרבי ישמעאל, מתי משתחררים העבדים בשנת היובל? והשאלה האחרונה על דף ח', מה לומדים מהפסוק יובל היא שנת ה-50? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי להיום, יום ראשון י' בחשוון תשפ"ב. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף ח' במסכת ראש השנה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שני י"ב בחשוון תשפ"ב, ונלמד את דף ט' במסכת ראש השנה. השתבח שמו הגדול עד. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, שבוע טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מיני דמיטב. מי נותן התורה, מי מקור הברכה? חילכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.